תודה רבה. אשריכם ישראל, יישר כוח גדול למארגנים ולכל מי שפינה את היום הזה כדי להתכונן ביחד, לפתוח את הלב לקראת השנה החדשה. בעוד 10 ימים נחגוג בעזרת השם יום הולדת. יום הולדת למי? לכולנו. ראש השנה, כך אומרים חז"ל, זה יום בריאת האדם, יום יצירת האנושות. וביום הזה אנחנו חוגגים עוד שנה חדשה. אבל אם נשים לב לבריאה של האדם ביום הזה, התרחשה באופן יוצא דופן. כשהקדוש ברוך הוא ברא את העולם, הוא תמיד אמר מה הוא רוצה וזה קרה. יהיה אור, יהיה רקיע, יקבעו המים, תוצא הארץ, וזה מיד קורה. לגבי בריאת האדם, זה היה אחרת. עוד לפני שהוא מצווה שזה יקרה, הקדוש ברוך הוא מודיע שיש לו תוכנית כזאת. ויאמר אלוקים, אתם יכולים לראות בדף שלפניכם, נעשה אדם בצלמנו כדמותנו. למה צריך להודיע מראש על התוכניות? אתה ריבון העולמים, אתה רוצה, תברח. דבר שני, מהניסוח נראה שהקדוש ברוך הוא כביכול לא עשה את זה לבד. הרי איך כתוב לשון רבים? ויאמר אלוקים, נעשה אדם. מי זה נעשה? הקדוש ברוך הוא ומי עוד? היו ריבון העולמים שותפים בבריאה? חז"ל אומרים שלעומת כל הנבראים, ששם ההחלטה לברוא אותם הייתה פשוטה. צריך שמיים, צריך ארץ, צריך אדמה, צריך עצים. הבריאה של האדם לא הייתה פשוטה בכלל. הייתה התלבטות האם זה רעיון מוצלח. והקדוש ברוך הוא כך מבירה שנמלך במלאכים, והיה בשמיים ויכוח גדול. אגב, מסרת סנהדרין בדף ל"ח מתארת זאת כך. בשעה שביקש הקדוש ברוך הוא לברות את האדם, ברא כת אחת של מלאכי השרת. אמר להם, רצונכם נעשה אדם בצלמנו? אמרו לפניו, ריבונו של עולם, מה מעשיו? שנדע על מה מדובר. אמר להם, כך וכך מעשיו. אמרו לפניו, ריבונו של עולם, מה אנוש כי תזכרנו ובן אדם כי תפקדנו? כשהם שמעו מי היצור הזה שהולך להיברא, אמרו, תקשיב, לא רעיון מוצלח. עזוב, בוא נחשוב על משהו אחר. הושיט אצבעו קטנה ביניהן ושרפן. וכן כת שנייה, גם הם אומרים, לא, אדם, זה לא רעיון טוב. שרף אותם. כת שלישית, אמרו לפניו ריבונו של עולם, ראשונים שאמרו לפניך, מה הועילו? כל העולם כולו שלך הוא. כל מה שאתה רוצה לעשות ועולמך, עשה. הקטע השלישית של המלאכים כבר למדו לקח מקודמיהם. אמרו, מה אתה שואל אותנו? אתה רוצה, תברא. העולם שלך, אחריות עליך. והקדוש ברוך הוא בורא את האדם. מה אתם אומרים, המלאכים צדקו? לא נעים להגיד, אבל כן. כיוון שהגיע, תראו במקור הבא, לאנשי דור המבול, ואנשי דור הפלגה שמעשיהן מקולקלים, אמרו לפניו, ריבונו של עולם, לא יפה אמרו ראשונים לפניך, המשפט הזה שאמרתי לך, מתברר שלא רק בני אדם אוהבים להגיד אותו, גם מלאכים. אומרים לקדוש ברוך הוא, אמרנו לך. תראה מה האדם עשה, הורס את העולם, מקלקל, מלאה הארץ חמס, למה היה צריך לברוא אותו? אמר להן, ועד זקנה אני הוא, ועד ציבה אני אסבול. כלומר, הקדוש ברוך הוא לא מוותר. הוא אומר להם, סבלנות, אני רואה מה יצא. אבל תנו לו צ'אנס. האדם הזה, חכו חכו, מה עוד יצא ממנו? בואו נחזור רגע על ראש השנה. המצווה של ראש השנה היא תקיעת שופר. למה תוקים בשופר? מה הרעיון שמאחורי זה? אז יש בזה כמה כיוונים. כיוון הפשוט, יש בזה עניין של המלאכה. אם שאלנו את עצמנו, למה באנגליה ממשיכים לשמר את כל העניין הזה של מוסד המלוכה, שיהיה לנו איזה המחשה קטנה. מה זה מלכות? וכשעושים טקס המלכה, אנחנו רואים את זה כבר בתנ״ך, משתמשים בשופרות. תראו לדוגמה הספר מלכים, ויקח צדוק הכהן את קרן השמן מן האוהל, וימשך את שלמה, ויתקעו בשופר, ואמרו כל העם, יחי המלך שלמה. אחד הפסוקים שאנחנו אומרים לפני תקיעת שופר, עלה אלוהים בתרועה, השם בכל שופר, יש בזה פאר, הדר, המלכת השם. אז זה הסבר אחד. בגמרא מסכת ראש השנה רואים הסבר אחר, שלא מצד איך אנחנו ממליכים את השם, אלא איך זה משרת אותנו. מה? אמר רבי אבאו, למה תוקעים בשופר של איל? אמר הקדוש ברוך הוא, תיקו לפניי בשופר של איל, כדי שאזכור לכם עקדת יצחק, ומעלה אני עליכם כאילו עקדתם עצמכם לפניי. כלומר, לפי ההסבר הזה, המטרה זה לא שנמליך אותו, אלא להציל אותנו. יש פה תזכורת לעקדת יצחק, ומעלה עלינו, הכתוב כאילו אנחנו מסרנו את נפשנו, זה עוזר לנו. בגמרא רואים הסבר שלישי, שמוסיף עוד היבט. בדף ט"ז אומרת הגמרא כך, אמר רבי יצחק, למה תוקעין בראש השנה? יד מתפלט הגמרא על השאלה, זאת אומרת למה תוקעין? רחמנא אמר תיקו, כתוב בתורה, קדוש ברוך הוא אומר, לתקוע אז אנחנו תוקעין. לא, אלא למה מרעין? מרעין, רחמנא אמר זיכרון תרועה, אז גם זה כתוב, צריך לתקוע, צריך להריע. לא, מדייקת הגמרא. כוונת השאלה היא למה תוקעין ומרעין כשהם יושבים ותוקעין ומרעין כשהם עומדים. כאילו אנחנו עושים פעמיים תקיעת שופר, נכון? יש תקיעות דמיושב, תקיעות דמעומד. למה? מה אתה? עונה הגמרא כדי לערבב את השטן. מה פשר התקיעה החוזרת הזאת לערבב את השטן? שזה דבר שדורש הבנה. ראשית, למה לכפול את עשיית המצווה? עשינו, יצאנו ידי חובה. בואו נודע על האמת, זה לא מרגיש לכם קצת תרחת את ציבורה, לשמוע כל כך הרבה תקיעות בראש השנה? יש כאלה שבאמת מרגישים, זה תקיעה גדולה. עכשיו בבית הכנסת וכבר עייפים ויש ילדים וכולו. יצאנו ידי חובה, עשינו 30 תקיעות שזה מכל הכיוונים ותקיעה ושברים ושברים ותרועה ביחד. עוד פעם לחזור על זה, למה? דבר שני, מה זאת אומרת לערבב את השטן? מה? בגלל שאנחנו נתקע פעם נוספת, פתאום השטן מתבלבל? מה ההיגיון? מה עומד מאחורי האמירה הזאת לערבב את השטן? אז רש"י מסביר, לערבב שלא יסתין כשישמע שישראל מחבבין את המצוות מסתתמים דבריו. כלומר, כשהשטן רואה שאנחנו תוקעים, ולמרות שיצאנו ידי חובה, אנחנו עוד פעם עושים את זה, הוא רואה כמה עם ישראל צדיקים, משתדלים, מתאמצים, חווים את המצוות, אז הוא שותק. הרמ"ד אומר הסבר אחר. הוא אומר כך, ראו בדף, יש רשות לשטן לקטרג פעם אחת. כאשר מתחילים לתקוע לפני התפילה, הוא מטיח אז את כל קטרוגיו. ולאחר מכן אינו מקטרג בתפילה. טוב, זו תשובה יפה, אבל דורשת הבנה. זה כאילו יש לו אקדח עם כדור אחד. הוא יכול פעם אחת לראות. אז פעם ראשונה שתוקעים, הוא מקטרג, מקלקל לנו את התקיעות. אבל זהו, נגמר לו התחמושת. ואז אנחנו תוקעים פעם שנייה בתפילה, ואנחנו מנצחים. מה זאת אומרת? מה מפריע לשטן? כמו שקטרג לפני התפילה, לפני מוסף, וקטרג בתפילה. מה, יש רק פעם אחת זכות הצבעה, זכות קטרוג? למה? מאיפה זה בא? כדי לענות על השאלה הזו ולהבין מה הסיפור של השטן בראש השנה ומה זה אומר לגבינו, בואו ניכנס טיפה יותר עמוק. כשאנחנו מדברים על השטן, למה הכוונה? אנחנו יודעים שבכל מיני תרבויות ודתות יש את היצור הזה ששמו שטן. בנצרות, באסלאם, הוא מופיע פעמים רבות בכל מיני צורות. לעתים זה הכוח של הרע שעומד בניגוד לאלוקים, ויש איזשהו מאבק ביניהם. התפיסה היהודית היא כמובן שונה. שמע ישראל, השם אלוקינו, השם אחד. אין עוד מלבדו. אין שום כוח אחר שהוא מתחרה, שהוא נאבק בקדוש ברוך הוא. גם השטן הוא אחד המלאכים, אחד השליחים של הקדוש ברוך הוא, שהמקום הבולט ביותר שבו אנחנו פוגשים את זה, זה בספר איוב. איך נפתח הספר? ויהי היום ויבואו בני האלוהים להתייצב על השם, ויבוא גם השטן בתוכם. בני האלוהים זה כל אותם מלאכים, כל אותם כוחות שתחת ריבון העולמים, ויבוא גם השטן בתוכם. גם הוא אחד מבני האלוהים. הוא לא שווה ערך, הוא לא עומד בניגוד לקדוש ברוך הוא. ויהי היום, מתי זה קורה? אומרים חז"ל, מביא את זה בתרגום יונתן, הסיפור הזה של ספר איוב מתרחש בראש השנה. והבת ביומא דדינא בריש שתא. שימו לב מה הוא אומר, זה בראש השנה שהוא יום הדין. למה? מה פתאום כל הסיפור הקשה של איוב מתרחש ביום הזה? מה התפקיד של השטן? כידוע במשפט יש את הנאשם, יש את השופט ויש את הקטגור. זה שמסתין ומקטרג. השטן הוא התובע, הוא המקטרג במשפט הגדול. מי זה שעומד לדין במשפט? שימו לב, זה לא איוב. איוב, כמו שהכתוב מעיד עליו, כמו שהוא מעיד על עצמו, הוא זך וישר וירא אלוהים ושר מרע. איוב הוא נקי, הוא צדיק, הוא טוב. מי עומד לדין בראש השנה? התשובה היא כולנו. זה היום שבו נברא האדם, ומאז אותו ויכוח נושן עם המלאכים, מעדדת באוויר השאלה, נו אז מי צדק? המלאכים או הקדוש ברוך הוא? האם בריאת האדם הייתה מוצדקת? האם היצור הזה עייף, רעב, חוטא, מקלקל, הבריאה שלו הייתה מוצדקת? ויום הולדתו, יום בריאתו, זה היום שבו עושים את המאזן השנתי לבדוק, האומנם, האם זה היה צעד נכון? כאן מופיע איוב. איוב, אולי זה סוג של עד אופי, זה סוג של מודל שבא לענות על הטענה של השטן. השטן, כמו המלאכים, טוען, חבל שנברא האדם. היצור הזה, מהו? עלוב, קטנוני, חומרני, חוטא. הקדוש ברוך הוא אומר, אבל זה לא חייב להיות כך. יש בני אדם שהצליחו להתרומם, הצליחו להתעלות, להזדכך, להיטהר, כמו למשל מי? איוב. הרי זה מה שמתנהל שם בשיח. ויאמר השם אל השטן, מאין תבוא? ויען השטן את השם ויאמר משוט בארץ ומהתהלך בה. לא סתם השטן עושה קומו והתהלך בארץ. למה הוא מסתובב? ותשמע, אני בא מהשטח. ואני אומר לך, ראיתי את האנשים, חבל, על הפנים. ההתנהגות, החטאים, הקלקולים, היה טעות מלכתחילה לברוא אותם. ויאמר השם אל השטן, השמת לבך אל עבדי איוב, כי אין כמוהו בארץ, איש תם וישר וירא אלוקים ושר מרע. למה אתה אומר? כולם ככה. תראה, יש כאלה שהצליחו להיות בני אדם ראויים. תראה לדוגמה את איוב, תם, ישר, ירא אלוקים ושר מרע. מה, לא היה שווה לברוא את האדם בשביל שיהיו אנשים כאלה? השטן לא משתכנע. מה הוא אומר? החינם ירא איוב אלוהים, הלא אתה סחת בעדו ועד ביתו, בעד כל אשר לו מסביב, מעשי ידיו ברכת, מקנהו פרץ בארץ, אולם שלחנה ידך וגע בכל אשר לו, אם לא על פניו יברכך. השטן אומר, תראה, זה נכון שאיוב הוא מתנהג יפה, אבל האהבה שלו אליך, ריבונו של עולם, זאת אהבה שתלויה בדבר. זה רק בגלל שהכל טוב לו. בוא תראה, אם אתה תיקח לו כל מיני דברים שיש לו, אתה תראה מהר מאוד שלא נשאר מהאהבה הגדולה שלו שום דבר. אומר לו הקדוש ברוך הוא, טוב, אני זורם איתך, בוא ננסה. והמשך הסיפור אנחנו יודעים, ואיוב מאבד, הילדים שלו והרכוש שלו והבריאות שלו, ממש אחד אחרי השני אחרי השלישי. איך זה משפיע על איוב? האם התברר שהאהבה שלו הייתה רק כי טוב לו? האם היא הייתה תלויה בדבר? לא. ויקום איוב ויקרא את מעילו, אני קורא בפנים, ויגוז את ראשו ויפול ארצה. והוא מכריז למרות הכל, השם נתן והשם לקח, יהי שם השם מבורך, בכל זאת לא חטא איוב ולא נתן תפלא לאלוקים. אשתו גם היא מצטרפת פה אל השטן ומנסה להפיל אותו. היא אומרת לו, עודך מחזיק בתומתך? בעלי, אחרי כל מה שקרה לך, אתה ממשיך? עד כדי כך, ברך אלוהים ומות. מה זה ברך? מלשון סגי נאור, ההפך. ויאמר אליה, כדבר אחת הנבלות תדברי, גם את הטוב נקבל מאת האלוהים ואת הרע לא נקבל? בכל זאת לא חטא איוב בשפתיו. איוב עומד בניסיון. והוא מראה לשטן, והוא מראה לעולם, שיש דבר כזה. אדם שמממש את מה שאדם מסוגל אליו, ומחזיק באמונה ואהבה לאלוקים למרות הכל. תגידו, האם זו הייתה דוגמה יחידנית? האם יש עוד מישהו שלמרות שלקחו לו את הדברים היקרים ביותר לליבו, ממשיך להחזיק באמונתו? התשובה היא כן. והאיש הזה הוא אברהם. אברהם אבינו, הדבר החשוב לו ביותר בעולם, אתם יודעים מה הוא היה? ילדים. אברהם אבינו רצה ילד, רצה בן שימשיך אותו. רואים את זה? בברית בין הבתרים. הקדוש ברוך הוא אומר לו, תראו במקור בפנים, אברהם, אנוכי מגן לך, שכרך הרבה מאוד. אומר לו אברהם, השם אלוקי, מה תיתן לי? ואנוכי הולך הרירי, אין לי לא נתת זרע, והנה בן ביתי יורש אותי. אברהם אומר לקדוש ברוך הוא, מה שווה לי הכל? יש גמלים, יש חמורים, יש כסף וזהב, אבל אני רוצה ילד, בן, שאוכל להמשיך אותי, את המפעל הרוחני שלי. והקדוש ברוך הוא אומר לו, תקבל. אתה תזכה שיהיה לך ילד, יהיה לך זרע גדול, הבטנה, השמיים, האוספור, הכוכבים, אם תוכל לספור אותם, כה יהיה זריך. ואברהם מאמין. וזה אכן קורה. בגיל 86 הוא זוכה שנולד לו ישמעאל, הילד הראשון. ובגיל 100 ושעה טובה נולד לו יצחק. אתם זוכרים אנחנו קוראים בתורה בראש השנה? ביום הראשון קוראים את הסיפור של גירוש ישמעאל. ביום השני קוראים את הסיפור של עקדת יצחק. תראו, למה קוראים את עקדת יצחק די ברור לנו. כי אנחנו רוצים להזכיר זכות העקדה, אנחנו תוקעים בשופר לזכר אלו של יצחק. למה קוראים ביום הראשון את הסיפור של אולי את ישמעאל והגירוש שלו? מה, 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 מה זה קשור? זה שיקראו במכה בראש השנה שלהם. מה צריך לקרוא את הדבר הזה? מה, זה רק הקדמה לסיפור של עקדת יצחק? מה זה נותן? אבל לא מה שאמרנו, אברהם אבינו, הדבר היקר לו ביותר בעולם היה הילדים שלו. שימו לב, אנחנו קוראים בראש השנה על שתי עקדות. ביום הראשון על עקדת ישמעאל. ביום השני על עקדת יצחק. ולא סתם אומר עקדת ישמעאל. לאברהם אבינו היה מאוד קשה להיפרד מישמעאל. כך כתוב בתורה, וירא הדבר מאוד בעיני אברהם על אודות בנו. הוא לא רצה לעשות את זה. עד שהקדוש ברוך הוא אומר לו, כל אשר תאמר אליך שרה אשמה בקולה, תרחיק אותו. זה הדבר הנכון. זה היה קשה מאוד. זה היה קשה מאוד. זאת העקדה הראשונה. ביום השני של ראש השנה קוראים את העקדה השנייה, עקדת יצחק. ורואים פה, כמו איוב, כך אברהם. הדבר היקר לו ביותר בעולם, הילדים, נלקח ממנו, ואברהם אבינו ממשיך להאמין. ממשיך ללכת אחרי הקדוש ברוך הוא, באש ובמים, בכל מצב, וזו התשובה לטענה של השטן. למה לברוא אדם? מה זה היצור העלוב הזה? לא, אדם מסוגל להגיע לפסגות נישאות, תראה את איוב, תראה את אברהם. והם בהחלט לא היחידים. עם ישראל זה עם שלאורך ההיסטוריה עבר סבל בל יתואר. אין עוד עם שספג כל כך הרבה ייסורים, חורבן, גלות, פוגרומים, מסעי צלב, אינקוויזיציה, שואה, רציחות, גירושים. כמה אסונות באו עלינו, כמה סבל העם הקטן הזה עבר לאורך ההיסטוריה. ולמרות הכל, נשארנו מאמינים ודבקים בהשם. יש פיוט שאנחנו אומרים בימים האלו, שמי שחיבר אותו זה רבנו גרשו מאור הגולה. וזה היה במאה ה-11, אחרי תקופה קשה של רציחות המוניות ברחבי אירופה, על ידי הנוצרים ומסעי צלב וניסיונות של לנצר בכפייה. רבנו גרשום, והפיוט מופיע לפניכם, הוא מתאר את כל הצרות. עבדנו מארץ טובה בחיפזון, ערכו הימים ודבר כל חזון, במשמננו שולח רזון, עיר הקודש והמחוזות היו לחרפה ולביזות, ואין שיהיו רק התורה הזאת. כלומר, למרות כל מה שהיה לנו, המשכנו לאחוז בתורה. המשכנו להאמין, המשכנו להיות דבקים בקדוש ברוך הוא, למרות הכל. עם ישראל, כמו איוב, כמו אברהם, אבינו, מראה לעולם כולו, מראה לשטן, איך אנחנו ממשיכים להאמין למרות הכל. אם אני מדלג 1,000 שנה קדימה, מימי רבנו גרשום, בשנת 1953 פורסם בעיתון בתל אביב מסמך היסטורי מרתק, שקטע ממנו מופיע לפניכם, וזו הצוואה של יוסל רקובר. סיפור הרקע היה שבגטו ורשה, בין החורבות, נמצא הבקבוק, ובתוכו היה תחובה צוואה של יהודי שברגעיו האחרונים במאבק על גטו ורשה, אחרי שהוא איבד את אשתו ואת ילדיו, הוא כותב מכתב לאלוקים. אני אקריא כמה שורות מהמסמך הזה ששווה לקרוא את כולו. אני יוסל בן יוסל רקובר מטרנופול, מחסידיו של הרבי מגור, חותר מגזע קדושים וצדיקים גדולים, כותב את השורות הללו שעה שגטו ורשה עומד בלהבות. הבית שבו אני נמצא עכשיו הוא מן האחרונים שהאש עדיין לא אחזה בהם. לא יארך הרבה זמן, וגם הבית הזה בו אני נמצא יהפך, כמו כל הבתים שלנו בגטו, קבר למגינה ולדרים בו. אני מדלג. אני גאה על שיהודי הנני. הייתי בוש להשתייך לאותם העמים שהולידו וטיפחו את אותם הרשעים האחראים למעשים שנעשו בנו. אני מאמין כי להיות יהודי פירושו להיות לוחם, לשחות תמיד נגד הזרם האנושי האחור והנפשע. היהודי גיבור הוא, מעונה, קדוש. אתם השונאים אותנו, אומרים כי רעים אנו. לא כן, אנו עדינים וטובים מכם. הייתי רוצה לראות איך הייתם אתם נראים לו הייתם במקומנו. אני מאושר להשתייך לאומלל מכל אומות העולם, לעם שתורתו מייצגת את הנעלה והיפה ביותר של כל החוקים ומוסרם. אני מאמין באל אלוהי ישראל, אף על פי שעשה הכל כדי שלא אמין בו. אני מאמין בחוקותיו, אפילו לא אוכל להצדיק את מעשיו. אין המוות יכול לחכות עוד, ועליי לסיים את כתיבתי. ופה אני דילגתי אל הסוף. מהקומות שמעלה הולכות ונעשות העיריות חלשות מרגע לרגע. עכשיו נופלים אחרוני המגנים, ואיתם גובעת ורשה הגדולה, היפה, יראת האלוקים, ורשה היהודית. בעוד שעה לכל היותר אהיה עם אשתי וילדיי ועם מיליונים בני עמי אחרים שנספו. באותו עולם טוב יותר, בו אין ספקות, בו אלוקים שולט יחידו. אני מת בשלווה, אך לא בסיפוק. מוכה, אך לא מיואש. מאמין, אך לא מתחנן. מאוהב באלוקים, אך לא נאמן בעיוורון. הלכתי אחריו גם כי הרחיקני מאימו. קיימתי את מצוותיו גם כי ישרני. אהבתיו, הייתי ונשארתי מאוהב בו, גם כי דיכאני עד אפר, אינני עד מוות, שמני ללעג ולכלס. ואלה הם גם דבריי האחרונים אליך, אלוקי האחרון. לא יעזור לך מאומה. הכל עשית כדי שאזוב אותך, כדי שאכפור בך. ולמת אני כפי שחייתי. מאמין אמונה חזקה כסלע. השתבח לעולמי עד אלוקי המתים, אלוקי הנקמה, אלוקי האמת והמשפט. אשר ישוב ויעיר את פניו לעולם ויזעזע את אושיותיו בקולו האדיר. שמע ישראל, השם אלוקינו השם אחד, בידך הפקיד רוחי. נשמח מדהים, שווה לקרוא את כולו. אני לא רוצה לאכזב, אבל האמת היא שזה קטע ספרותי. מי שכתב אותו, זה היה עוד 7 שנים לפני הפרסום שלו בתל אביב, זה היה סופר בשם צבי קוליץ בארגנטינה, שעיתון מקומי ביקש ממנו לכתוב משהו לגיליון יום הכיפורים. אחרי זה מישהו לקח ושלח את זה לתל אביב ואמר, מצאו משהו. ואז זה התפרסם. וכשצבי קוליץ אמר, רגע, אז אני כתבתי, אמרו לו, איך אתה לא מתבייש, ככה לקחת לעצמך זכויות של איזה יהודי קדוש שנספה בשואה. אבל תראו, ברור לנו שגם אם זה אכן יצירה ספרותית, אבל זה מבוסס על החיים. כמה יהודים כאלה ברגעים האחרונים, במשרפות, בגיא צל מוות, הכריזו שמע ישראל, השם אלוקינו, השם אחד, המשיכו להאמין, כמו אברהם, למרות הכל. ומפה אני רוצה לקפוץ כמה 10 שנים קדימה. תראו, לאורך 2000 השנים האחרונות, מי שעמד לצידו של השטן בקטרוג, זאת הייתה הנצרות. שהטענה שלה כלפי העם היהודי הייתה, שהעם הזה הוא עם סורר, הוא עם חוטא, הוא עם שיפנה עורף, ולכן הוא נידון לנצח נצחים להיות מושפל ונרמס עד עפר. עכשיו הם לא רק אמרו את זה, עובר לעשייתם, הם גם ביצעו בפועל. כמה דם יהודי נשפך בגלל הטענה הזו שהיהודים הם מרדו, הם חסרי אמונה, הם לא הלכו אחרי אותו האיש, הם בוגדים. בשנת 1965 התחוללה המהפכה, זה סוג של רעידת אדמה בתפיסה הנוצרית. שאני אגיד בסוגריים, כשהוקמה מדינת ישראל, הנצרות הייתה בבעיה גדולה, היות שזה שפתאום עם ישראל חוזר לארצו, מקים את מדינתו, מצליח, מנצח, זה שובר את כל הקונספציה הנוצרית, שהעם היהודי נידון לנצח נצחים, להיות מושפל ונרמס. איך זה יכול להיות שהוא חוזר חזרה וכל הנבואות מתקיימות בו והוא מצליח ומסגשג? לקח לוותיקן 10 שנים עד שהם הכירו במדינת ישראל. בכל אופן, בשנת 1965 פורסמה הצהרה חשובה על ידי האפיפיור פאולוס השישי, היא מכונה בשם נוסטרה אטאטה, שזה תרגום מלטינית בזמננו אנו. והיא מדברת על היחס של הנצרות לדתות השונות. ואני אקריא קטע מתוכה, ויש בזה מהפך לעומת התפיסה שהייתה עד אותו יום. הוא אומר כך, נכון הדבר שהכנסייה היא המוח החדש של האלוהים. אף על פי כן, לא ניתן לדבר ליהודים כדחויים או מקוללים, כאילו הדבר נובע מכתבי הקודש. הכנסייה מצטערת על כל הסנאות, רדיפות וגילויי האנטישמיות שכוונו בזמן כלשהו ממקור כלשהו כלפי יהודים. תשמע מה כתוב פה. יש פה שני דברים. א', לא לדבר על היהודים כדחויים או מקוללים. במשך 2000 שנה, זה מה שהם אמרו עלינו. פתאום, קח צעד אחורה, לא, היהודים הם, לא, אנחנו הנוצרים אמנם העיקר, אבל היהודים הם גם, והם לא דחויים ולא מקוללים. בשורה השנייה, הוא אומר, הכנסייה מצטערת על זה שהיה כל מיני רדיפות כלפי יהודים בזמן כלשהו ממקור כלשהו. כלומר, אם היה כל מיני חייזרים, שוודים, שהציקו ליהודים, אם היו, אנחנו מאוד צר לנו על העניין הזה, אני יודע, זו התנצלות קלושה, אבל זה גם התקדמות גדולה לעומת מה שהיה קודם. אבל רק הוא זה לא נגמר. אני קופץ עוד כמה עשרות שנים קדימה, שנת 2013, למניינם, עיתונאי איטלקי בשם דוקטור יוג'ניוס קלפרי, הוא היה אתאיסט, לא יהודי, שפרסם מכתב גלוי לאפיפיור, שבו הוא טוען כלפי הנצרות, על כל מיני עוולות שהיא עשתה, כולל היחס הרע ליהודים. כתגובה לזה, האפיפיור כותב לו מכתב, ובין השאר כתוב שם כך. דומני יש את המשפט הזה לפניכם, תקשיבו טוב, יש פה עוד התקדמות אדירה מצידם של הנוצרים, ויש פה בשורה גדולה. הוא אומר כך, היהודים שמרו על אמונתם למרות הכל. אנחנו והעולם כולו לעולם לא נוכל להיות מספיק מכירי תודה להם על כך. שימו לב מה אומר האפיפיור, מי שעומד בראש העולם הנוצרי-קתולי. אותה נצרות שבמשך 2000 שנה האשימה את היהודים בחוסר אמונה, בחוסר נאמנות. ולכן אלוקים מאס אותן. זה מה שהם טענו. והנה עכשיו מתברר שגם השטן בכבודו ובעצמו, או צאצאיו, מודים שבניו של אברהם אבינו שמרו על אמונתם. הוא אומר, היהודים שמרו על אמונתם למרות הכל. אנחנו, הנצרות, העולם כולו, לא יוכלו להיות מספיק אסירי תודה להם, לעם היהודי, על האמונה שלו. למרות כל מה שקרה להם. ומכאן, חברים יקרים, רוצה לחזור אל השאלות שפתחנו בהם. תהינו, למה תוקעים פעמיים? אם יצאנו ידי חובה בתקיעות הראשונות, מיושב, למה לחזור על זה עוד פעם, בתקיעות מעומד? אבל אולי יש בדבר הזה עניין סמלי. אם אמרנו שהתקיעות עניינה ממלכת השם, יש להמליך את הקדוש ברוך הוא בשני מצבים. המצב הראשון זה כשאתה מיושב. מה זה מיושב? נגיד כמו אתם עכשיו, נוח? איך המזגן פה, אה? אין על המזגן של זכור לאברהם, אין. נעים, נוח, כיסאות מרופדים, אתה נרדם בקלות. נהדר, זה תקיעות זה מיושב. המלכת השם, כשאדם, כשעם ישראל מיושב, כשהכל טוב, כשהכל נוח, כשהוא מקבל את כל מה שהוא רוצה, כשטוב לו בחיים. אבל יש גם תקיעות זה מעומד, כשאדם הוא לא יכול לשבת בנחת, כי מציקים לו, כי רודפים אחריו, כי רע לו, כי הוא סובל איסורים. גם אז עם ישראל תוקע וממליך את הקדוש ברוך הוא, וזה מה שמערבב את השטן. כלומר, השטן, אותו קטרוג נושן מאז בריאת האדם, הקטרוג של המלאכים, למה לברוא אדם? הוא חסר אמונה, הוא חסר תוחלת, עם ישראל מוכיח. וראש השנה זה יום הדין, שבו הדבר הזה נבדק, זאת לא אהבה שתלויה בדבר, זאת לא אמונה, רק שאנחנו מיושבים וטוב לנו. לכל אורך ההיסטוריה, עם ישראל הוכיח שהוא הולך אחרי הקדוש ברוך הוא באש ובמים, בארץ לא זרועה, בייסורים, בכאב ובקושי. עם ישראל ממשיך להאמין שאפילו השטן ואפילו האפיפיור מרכינים ראש ואומרים אמת. ואם כך, אכן היה מוצדק. לברוא את האדם, לברוא את העולם, לברוא את עם ישראל. אנחנו אומרים בהלל, אנא השם כי אני עבדך. איך כותבים את המילה אנא? שמתם לב? איך? אנשים נוטים לחשוב, אם הם לא מציצים בסידור, אנא זה א', נ', א', אנא השם כי אני עבדך. מה זה אנא? פליז, בבקשה. מה לעשות? שכתוב שם א', נ', ה'. מה זה א' נ'? אנא השם כי אני עבדך. אז הסביר. אדמו"ר השישי לשושלת חב"ד, אנא פירושו איפה. כמו שאנחנו, כמו שכתוב בשיר השירים, אנא הלך דודך. אנא פירושו איפה. אנא השם כי אני עבדך פירושו, איפה השם? שלא תשים אותי. מבחינתי זה לא משנה. למה? כי אני עבדך. וזאת בעצם עבודת המלכויות. היכולת הזאת להמליך את הקדוש ברוך הוא, להתחבר אליו באהבה, איפה שזה לא יהיה. כשקל, כשקשה, כשאנחנו מיושבים, כשאנחנו עומדים. זה הכוח הגדול של עם ישראל, שבזכותו הוא זוכה כל שנה מחדש בדין. ואני אחתום בסיפור אחד קטן על אישה רגילה, כמוכם, כמוני. שיחה שהייתה לי, זה היה בראש השנה, בערב ראש השנה, לפני 12 שנה. עבדתי באיזה מקום, וזה הסוף היום, כשהבניין כבר מתרוקן, כל העובדים כבר מקפלים את הדברים, יוצאים הביתה לחופשת החג. ואני הולך ככה במסדרון, אני שומע מוזיקה מאחד החדרים. אמרתי, כנראה נשאר כאן עוד מישהו, אני אגיד לו שנה טובה, כתיבה וחתימה טובה. נכנס לחדר, ורואה שם את אביגיל, היא הייתה חשבת שכר, ראית שם על המשכורות, ואני אומר לה, אביגיל, שנה טובה, ניפגש פה בשנה הבאה. היא אומרת לי, אנחנו לא ניפגש פה בשנה הבאה. אמרתי לה, למה את אומרת? היא אמרה לי, כי פיתרו אותי. אני עכשיו פה מקפל את הדברים שלי ואורזת. אמרתי לה, פיתרו אותך, למה? היא אמרה, עשו פה ייעול של המערכת, יש מערכת אלקטרונית, החליפו תפקידים, אמרו לי, את מיותרת, פוטרת. שאלתי אותה, כמה זמן את עובדת פה? היא אמרה לי, 19 שנה. תראו, אישה יש לה ילדים, פרנסת. חשבתי, וואו, ככה, לגמור את השנה, פטרים אותה, ומה היא תעשה, פרנסה. שאלתי אותה ככה בעדינות, תגידי, ואיך את מרגישה עם זה? זה המשפט שהיא אמרה לי. תראה, כנראה הקדוש ברוך הוא החליט שיש מקום יותר מוצלח שאני צריכה לעבוד בו. ככה אמרה. חשבתי לעצמי, וואלה, עכשיו אני יכול להיכנס לראש השנה. איזה יופי. אישה רגילה, כמוני, כמוכם. אבל רואים מה זה אמונה יהודית. 19 שנה היא עובדת שם. טוב, כנראה, הקדוש ברוך הוא, אני לא אשב פה, אני אשב פה. פרנסה זה משמיים. הקדוש ברוך הוא, שדאג לי עד עכשיו, ידאג לי גם מעכשיו. כשהשטן רואה את זה, הוא מתערבב לגמרי. זה הכוח של עם ישראל. זה המלכת השם. של ראש השנה, רוצה לברך את כולנו, שנזכה לשנה טובה ומתוקה, שנה של ברכה, הצלחה, תשפ"ג, תהיה שנת פריחה גדולה. תודה רבה, ובעזרת השם, נפגש פה גם בשנה הבאה.
רק רגע, בבקשה. קודם כל, תודה רבה לרב יוני, נפגש מכל אלה שקמו.